נתחיל אבל קודם כל לדבר על תפילה. לפני לא יודע כמה שנים זה היה, הייתה תקופה שפתחי עולם הייתה ישיבה לבעלי תשובה, והבחורים שבאו מבתים חילוניים שלמדו שם, וכן, הבחורים, חלק גדול מהם, רובם כמעט התחתנו בסוף, ובחתונות היינו פוגשים הרבה פעמים קרובי משפחה שלהם. אז באחת החתונות ניגש אליי דוד של החתן, והוא שאל אותי קושייה. הוא אומר לי, אני למדתי בישיבה כשהייתי בחור, ואני זוכר שיש מחלוקת רמב״ם ורמב״ן, האם תפילה זה מצוות עשה מן התורה או לא. הרמב״ם סובר שלא, והרמב״ן סובר שכן, אתה יודע, הפוך, לא משנה, טעות קטנה בשבילו. הוא אומר, היום אני כבר לא דתי, אבל אני עוד זוכר את זה, ואני רוצה לשאול שאלה. יש מי שסבור שתפילה היא דרבנן. זאת אומרת שעד שחכמים תקנו בדור מן הדורות את התקנה הזאת, יהודי יכל לחיות מצד התורה חיים שלמים בלי להתפלל. זה יכול להיות?
גם מי
שאומר שזה דרבנן, בשעת צורה זה דאורייתא. בסדר, אתה צודק. הרמב"ן מודה שבשעת צורה זה דאורייתא. אבל בשעת צרה בפשטות מדובר על דבר חריג. כן, אתה יודע, מישהו אמר לי שבבריסק אומרים, אתה יודע מה זה נקרא, יש צורו, כן, אתה יודע, אבל זה לא פשט, באופן פשוט הכוונה היא שזה דבר די חריג, כן, אז אתה יודע מה, יקרה לאדם פעמיים בחיים, לכל אדם שקרה פעמיים בחיים שהוא יתפלל. השאלה היא שאלה מאוד מאוד מהותית, ואני מודה להשם שלא עניתי לו על המקום, כי היה לי על המקום תשובה לענות לו, אבל הרגשתי שהנכון הוא, בדרך כלל אני יודע, שאלות טובות, נכון לחשוב עליהן עוד, להקל אותן ולא לענות מיד. התשובה שרציתי לענות על המקום, תראה, אם התורה הייתה מצווה על תפילה, אז התפילה לא הייתה מתוך הלב. עכשיו, למה זה טוב שלא עניתי לו את זה? כי התשובה הזאת, מעבר לזה שיש לי תשובה יותר טובה, אלא כי התשובה הזו, יש בה בעיה רצינית, כי בסופו של דבר החכמים כן תקנו להתפלל. אז למעשה התפילה הפכה להיות תפילת חובה, ואם אתה אומר שלא רווחנו כלום, אז מה עשינו? ומה שאני רוצה להגיד את התשובה האחרת לשאלה הזאת, היא שאלה מאוד מאוד חשובה. אני רוצה לומר, זה משפט, כמעט הייתי אומר חסידי, אבל אני חושב שהוא נכון. שתפילה היא במובנים מסוימים המרכז של כל היהדות.
כן? בבקשה
צרכים
או לא
דבר? עוד רגע, אנחנו נחלק את זה קצת יותר לפרטים. אני מתכוון לומר שהתשובה שלי לשאלה ששאל אותו יהודי, שהיא שאלה מאוד טובה, שאצל אדם שמאמין בהשם וחי חיים של אמונה, התפילה מלווה אותו כל הזמן. לא צריך להיות אירוע מיוחד שבו האדם נעמד להתפלל. אין צורך. כל עיסוק שהאדם מתעסק, כל מפגש שלו עם המציאות, הוא כל הזמן מתפלל. וזה מתחלק לכמה חלקים. החלק האחד הוא בקשת צרכים. טבעו של האדם, הרמח"ל אומר את זה במאמר הכיווי, שהמעשים הטובים של האדם, הכוונה המעשים שהאדם עושה לצורך עניינים נכונים, הם ביטוי, כך הוא אומר, הם דרך לבטא את התקווה שלו להשם. וזה מאוד מאוד מעניין. כל מעשה שאדם עושה, הוא עושה את זה בשביל להצליח. אם הייתי אומר לך, תשמע, לך, תעשה לי כוס קפה, ואתה יודע לך, אין חשמל שם במחם, ואין קפה בזה, ותעשה לי כוס קפה. מה, אני אחפה? לא, לא, תחפש במקום אחר. תפעיל את... אדם לא יכול לעשות פעולה שלא מצליחה. אבל כל אדם יודע גם שחלק גדול מהפעולות שאנחנו עושים יכולים גם לא להצליח. כן, וזה מה עושים בכל יום. לא צריך נס כדי שהאדם ילך לעשות כוס קפה ויעזור בלי. כי הקפה נגמר ובדרך כלל שהוא עושה לי קפה, הוא עושה קפה מצוין. אבל יכול לקרוא גם שלא יצליח. זה קורה וזה חלק מהחיים. ואדם מקווה, שאני אומר שהוא מקווה, זה לא קשור לאמונה. כל אדם באשר הוא מקווה להצליח. האדם הלא מאמין, התקווה שלו היא למזל טוב. באדם המאמין, התקווה יש לו להשם. זאת אומרת, וזה בעצם המקום של האדם, הוא כל הזמן פונה להשם, וזה גם דבר שצריך לפתח אותו. צריך לפתח אותו, כי זה באמת הסיפור. הסיפור של האדם, האדם עומד מול השם, כל הזמן, העולם, דיברנו על זה גם קודם בעצם, ברמה מאוד כללית, זה החגים, מבטאים את זה, כל החגים כולם, כאילו, גם חג המצות, אבל בעיקר חג השבועות וחג הסוכות, ראש השנה ויום כיפור, מבטאים את זה, לכן אנחנו מבקשים בחגים את המזכירים את החג ביעלה ויבוא, כן, שיעלה זיכרוננו לפניו, הקדוש ברוך הוא ייתן לנו ויברך אותנו וכולי. אבל זה הרבה מעבר לזה, כי כל הזמן האדם, אם האדם שחי בתודעה נכונה, אז הוא כל הזמן עסוק בלפתוח את הידיים ולקבל מהשם שפע. שפע של פרנסה ושפע של בריאות, שפע של הצלחה, זה דרך החוכמה שיש לו, שאדם מקבל מהשם, ודרך זה שהחוכמה תצליח. כן, אדם יכול להיות חכם גדול מאוד, אף פי כן הפעם לא להצליח. ודרך זה שאני אקבל את מה שהחיים יכולים לזמן לי, כן, אדם רוצה לגדול ולהאריך ימים, והוא רוצה להתחתן, והוא רוצה לגדל את הילדים שלו טוב, והוא רוצה שהילדים שלו ימצאו חברים טובים. בלי גבול, כל הזמן האדם במהותו הוא נזקק. והוא כל הזמן, אם אכן הוא חי בתודעה של אמונה, הוא כל הזמן עסוק בלהסתכל, ממש להשתמש במילים שמשתמשים בהם ברחוב, כן, להסתכל למעלה לשמיים. או אם רוצים להסתכל איך שהספרדי עומד כשהוא אומר פותח את ידיך, פותח את שני ידיים, שהשם ייתן לו שפע. זאת העמדה, שוב, המעשה הזה הוא מעשה חיצוני שבא לוותר סמל. אבל הרעיון שעומד מאחרי הדברים האלה, הוא מאוד מאוד פשוט ומאוד מאוד יסודי, וזה באמת עיקר עמידתו של אדם לפני השם. עיקר עמידתו של אדם בחיים, זה ממש עיקר היהדות. באופן עקיף, ודאי שזה נמצא, וגם בסוד, אני צריך לברך ברוך אתה עדינו, אלוהינו, 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 שהכל יהיה בדברי. אבל נמצא בתקנות של חז"ל, אבל עוד לפני תקנות חז"ל, זה בעצם, לצורך העניין, אפילו ניקח דבר כמו כליים. כן, יש סדרה של איסורים, משפחה של איסורים בתורה שהם כליים. מה התוכן שלהם? זה אומר, אני פועל בעולם, האדם נקרא לפעול ולייצר ולאבד, לאבד בעין דברים, לא באלף, לאבד ולפתח, אבל אתה פועל באום נדה מלכה, כן, הקדוש ברוך הוא נתן לך את הרשות, ויש לך את העולם שהוא נתן לך אותו, ובגבולות האלה אתה פועל, אתה לא חורג מהגבולות האלה. זאת אומרת, העמידה של אדם לפני השם היא מהנחות היסוד של הרבה מאוד מצוות, והרבה מאוד איסורים, והרבה מאוד דברים, והצורה היא, כן, אני פונה, אני מקבל את העולם שלי מהשם. אני מקבל את העולם שלי מהשם, וזה זה, זה הסיפור, זה חלק אחד של תפילה. אבל יש עוד חלק של תפילה, שהוא גם אפשר לחלק אותו יותר, אבל אני מדבר עליו בכלליות, שזה שבח, הלל, הודעה, ואנחנו אומרים בתפילה, לפיכך אנחנו חיובים, או שכן יכולים אז כל היצורים לפונך, או השם אלוקינו להודות, להלל, לשבח, לפואר, וכולי, אולי זה לא מה שנקרא תפילה במובן, בהגדרה המילולית, אבל יש דבר כזה, ואנחנו צריכים לפעמים, מצד אחד גדלנו לתוך זה, ואנחנו רגילים לעשות את זה הרבה, ורגילים להגיד פסוק עדי זמרה, ולהגיד תהילים, ולשיר זמירות בשבת, הרבה מאוד זה רווח אצלנו ברוך השם, קיבלנו חינוך כזה ואנחנו עושים אותו. מצד שני, משהו בתודעה שלנו, כאנשים, לא יודע אם אפשר להגיד את המשפט הזה, לכן אנשים מודרניים, לפעמים זה זר לנו. וכדאי לנסות לחשוב למה יש לזה טעם. אמר לי את זה מישהו, תאר לעצמך שהייתי ניגש כל בוקר לרב, הייתי אומר לרב, 10 דקות, דברי שבח. הוא אומר לי, אני מניח שהרב היה זורק אותי אחרי 2 דקות. אבל אפילו יום אחד הרב היה מחזיק 10 דקות, ביום השני, די. כאילו, מה? ואני ניסיתי הרבה לחשוב, זה ככה, זאת הגישה שלי, כאילו כשיש דבר שאנחנו עושים אותו, והתורה דורש לעשות אותו, וחז"ל דורשים לעשות אותו, הוא אמור להתחבר אלינו. הוא אמור להיות מתאים, אמור להיות, כן, אין דרך התורה לצוות על האדם לעשות מעשים זרים, כן? כקורא ואלוך הדובר מאוהל. התורה מצווה על האדם מעשים שהלב שלו נמשך אליהם, אולי כדאי קצת לחשוב וללמוד איך זה עובד, מה זה הנושא. אז יש פה שני דברים. האחד זה העובדה שהקדוש ברוך הוא מצפה למערכת יחסים. יש צורות של אהבה, יש צורות של יחס שבהן זה מתבקש לשיר שירים, להגיד, וזה באמת היה יהודי שכולם שמענו עליו, קראו לו רבי שושן פינקוס, טיפה הכרתי אותו, והוא היה יהודי אז ביטוי, שהוא גם היה אמריקאי, והוא הרשה לעצמו לדבר בשפה שאנחנו הישראלים, החרדים לפחות, לא יכולים לדבר. אז אני, במקום להגיד את זה בשם עצמי, אני אומר את זה בשמו, הוא אמר את זה, כן, לא ממציא. אבל לא אני אמרתי, כן? הוא היה מותר לו להגיד. הוא אמר, יהודי זה אדם, יש דבר כזה בעולם, אומרים שאדם, אתה מתעסק איתו, ומשהו בו לא כל כך ממוקד, הוא אומר, הוא באמצע סיפור אהבה. הוא אומר, יהודי זה אדם באמצע סיפור אהבה. ככה רב שמשון פינקוס ניסח את זה. כן, זה סוג מסוים, וזה צד אחד של השבח, כן, באמת כל כך הרבה מילים של שבח, אנחנו משבחים את הקודש ברוך הוא בכל כך הרבה צורות, בכל כך הרבה אופנים, לא יודע, כן, קבול השבס, הלל, הרבה מאוד, בכל הדברים מעורבב גם בקושי וגם הרבה סוגים והרבה צורות, אבל עדיין כן יש סוג אחד, אבל יש פה עוד דבר נוסף. אז קודם כל, הדבר הראשון הוא, יש מערכת יחסים, והקדוש ברוך הוא, כמו שאמרנו את זה קודם, הוא צמא ומצפה לקשר איתנו. הוא מצפה לזה שלעמוד מולו ונדבר אליו, הוא מצפה לזה שנבקש ממנו גם, אבל לא רק שנבקש, אלא שנשבח, נעלל, לדבר, זה חשוב לו, זה משמעותי בשבילו. ככה נראית מערכת יחסים. ככה נראית מערכת יחסים, וזה, כן, אחד מהיסודות הגדולים של התורה, שהקדוש ברוך הוא מעוניין במערכת היחסים מבני אדם, והוא צמא לשמוע את דברי השבח שלנו. אבל יש עוד נקודה, ואני רוצה לנסות לצייר אותה קצת, כדי שנבין אותה נכון, מה עושים דברי שבח לקודש, שאנחנו משבחים את הקודש ברוך הוא. אני חושב שהם יוצרים נוכחות לקודש ברוך הוא בעולם. אני אנסה קצת לפרש את זה. הקודש ברוך הוא יכל היה לברוא את העולם באופן כזה, שהוא היה נגלה בעולם ורואים אותו, רואים, לא כבר רואים בעיניים, מבחינים בנוכחות שלו באופן פשוט. אבל הקדוש ברוך הוא בחר, מסיבות שאנחנו חלק מהם יודעים, לברוא עולם נעלם. לברוא עולם שבו הקדוש ברוך הוא לא נגלה, וצריך איזשהו מאמץ כדי לגלות את השם. כן, חלק מזה הוא בגלל הסוגיה של בחירה חופשית, אבל יכול להיות שיש לזה סיבות נוספות. לא ניכנס עכשיו לעניין. אבל אחרי שזאת המציאות שהקדוש ברוך הוא בעולם הוא נעלם, חובה מוטלת עלינו, וזה לא רק חובה, אלא זה גם רצון שיש לנו, לא, לגרום לנוכחות האלוקית להופיע בעולם. וזה קורה על ידי שמדברים על זה, מציירים את זה, על ידי שהם עסוקים בלצייר את השם. כן, בליל יום כיפר, ככה עושים בבית הכנסת שאני נמצא, אומרים שיר הייחוד. זה ארוך. וכולי. אז אתה יודע, לפעמים אתה קצת עייף, אבל יש קטעים שזה, ועסוקים בלצייר את זה, זה נועד כדי שיהיה לזה ביטוי חזק. קודם כל בתודעה של מי שאומר, שזה יהיה חזק ונוכח וקיים, אבל זה יוצר שיח שלם. כן, בית הכנסת יושבים ואומרים שירה, ושרים להשם שירים וכולי. זה הדיבור הרב והצבעוני והמפורט, הוא, 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 הוא מנכיח את השם בעולם. הוא מנכיח את השם, הוא גורם לשם השם להיות נוכח בעולם, להיות גלוי בעולם, והופך, זה קצת דומה, המשל הוא משל, הוא כמובן הוא להבדיל, אבל זה קצת דומה, אתה יכול לגרוש חוסית שעסוק בלדבר על הרבי שלו. הוא עסוק בלדבר על הרבי שלו, לא רק כשהוא מדבר עם הרבי, לא יודע אם אז זה קורה בכלל, אלא כשהוא מדבר עם אנשים, חשוב לו שאנשים ידעו עליו. חשוב לו שאנשים ידברו עליו. וזה בעצם אומר, כן, כיוון שהאלוקים לא נוכח ונגלה בעולם באופן פשוט, זו הדרך שאנחנו עסוקים בלגלות את ההופעה שלו בעולם. וזה גורם, כן, זה מאוד משמעותי, זה אמור להיות, אני חושב שיהודי יכול לתפוס את הדבר הזה, איזשהו רצון אז שיש לבן אדם לקחת את הסוד הנפלא הזה. אברהם אבינו, כשהוא גילה את שם השם, גילה את האמונה בהשם, זה מאוד מאוד מעניין, הסיפור שהרמב״ם מספר בהלכות עבודה זרה. הרמב״ם מספר שאברהם אבינו עסק בסוגיה של אמונה מגיל שנתיים עד גיל 40. 38 שנים האדם ישב וחשב עד שהשיג דרך האמת והבין קו הצדק מדעתו הנכונה. תחשבו, אתם מכירים בן אדם שחושב על שאלה 10 שנים? 38 שנים האדם חושב. עכשיו תחשבו על זה, הוא התחיל את זה בתור ילד בן שנתיים. אני מניח שכשהוא הלך בתור ילד בן שנתיים ושאל את סבא שלו, הסבא שלו צבט לו צביטה בלחי חמודה, זה ילד חמוד. כיצד יהיה הגלגל הזה סובב ולא מנהיג? תשמע, אחלה שאלה. כולם היו משתוממים מילד בן 3 או 4 או 5 שואל כזו שאלה. אבל כשהוא בא בגיל 6 ו-7 ו-8 ושאל את השאלה עוד פעם, אמרו לו, אולי די. אולי תעבור לשלב שבו לא שואלים שאלות אלא עושים דברים. יש בית ספר וצריך להביא תעודה טובה וצריך, כן? אבל כל זה עד גיל 40. בגיל 40 הוא השיג דרך האמת והבין קו הצדק מדעתו הנכונה. שוב, זה לא כמו שאני ציירתי את זה, אני מניח שזה לא קרה בגיל 40, אלא זה תהליך שהוא התקדם אליו במשך לא יודע כמה שלבים וכמה שנים, אבל בשלב מסוים הוא כבר יודע את האמת, ואז הוא מסתובב עם האמת הזו ומסתובב ממקום למקום ועסוק בלספר לאלפים ורבבות, אומר הרמב״ם, אחד אחד. וכן, הוא לא אסף 100 איש ודיבר איתם, אלא הוא יושב אחד אחד לבן אדם. תסבירו לי, מה גורם לבן אדם? אני מניח שהפעם הראשונה והשנייה והשלישית והרביעית, 1,000 אנשים אמרו לו, לך מפה. מה אתה בלבל לנו בראש? אבל היו גם אנשים ששמעו לו, מה גורם לבן אדם להיות כל כך דרוך בדבר הזה? התשובה היא, הוא גילה את הסוד האמיתי של המציאות, את התוכן האמיתי של המציאות, את היופי של המציאות. הוא גילה למה העולם הוא בעל משמעות, למה העולם הוא בעל ערך. הוא לא יכול לשמור את זה בסוד. הוא לא יכול לשמור את זה לעצמו. הוא עסוק בלגלות את זה כל הזמן. קראתי פעם, הייתי פעם בליל שבת, נכנסתי להתפלל בבית הכנסת של חסידי בויאן בשכונתנו רמת שלמה, והוא קבעו לשבת, שרו וניגנו מאוד יפה, ועל השולחן היה ספר שנקרא כנסת ישראל. זה ספר של סיפורים על רבי ישראל ריז'ינר. אז בין גברי לגברי, כשניגנו שם ארוך מדי, דפדפתי בספר, והיה שם הסיפור שרבי ישראל ריז'ינר סיפר, שהיה צדיק אחד שעלה לפני הקודש ברוך הוא ואמר לו, ריבונו של עולם, ניסיתי להשמיע את שבחך לאנשים, והתברר לי שהאוזניים שלהם סתומות. אז עליתי לפה להשמיע את השבח שלך לך. אמר לו הקודש ברוך הוא, לא, זה לא יעזור לך. האוזניים שלי נטועות בתוך האוזניים שלהם. אני מאוד התרגשתי עם המשפט הזה, והראיתי לאדם שעמד על ידי, אדם שאני מכיר אותו, אמרתי לו, תראה את הסיפור הזה. אז הוא אמר לי, שאצלנו אומרים בחסודיות רוז'ין וענפיה, בויאן זה אחד האלפים של רוז'ין, שכשרבי ישראל ריז'ינר כותב צדיק אחד, הוא מתכוון לעצמו. כאילו איתו היה הסיפור. עכשיו אני חושב שזה חוסר הבנה, זה לא סיפור שהיה למישהו. הוא מתכוון לבטא, כן, אבל לא משנה. אני חושב שזה דבר נפלא עד מאוד. זאת אומרת, באמת, השקל, אנחנו יבס כל היצורים לפונחו, הרצון של בני אדם אמור להיות, אדם אמור להיות חדור בתודעה הזאת. כן, ההבנה שמציאות האלוקית נותנת את העומק של העולם, את היופי של העולם, כן, את המשמעות, העולם מעולם קפריזי, חסר משמעות, עולם שכל דבר שקורה בו הוא סתם, כן, עולם שאין לו פשר, הוא לא הולך לשום מקום, פתאום מתגלה הסוד הפנימי של העולם, האדם אמור להיות דרוך ברצון ובתשוקה להעיר את זה, לדבר על זה בכל מיני צורות, בכל מיני דרכים, להנחיח את הקדוש ברוך הוא בעולם. אלה הם שלושת, בגדול, שני עמודי התפילה שדיברנו על הנושא של שבח בשתי צורות. הדרך האחת זה מערכת היחסים עם הקודש ברוך הוא, זה מאוד מאוד, כן, והיסוד של הכל הוא בהבנה מאוד מאוד גדולה אחת, והיא שהקודש ברוך הוא מתייחס ברצינות תהומית לבני אדם. יש משמעות לזה שהאדם משיג ומבין שהקדוש ברוך הוא גדול, הקדוש ברוך הוא מתרגש מזה. זה חשוב לו. זה חשוב לו כי אנחנו חשובים. זה חשוב לו כי הוא ברא את העולם בשביל התקשורת שלו איתנו. זה חשוב לו בגלל שהעולם הזה הוא המקום שבו הוא רוצה להופיע. הוא המקום שבו הוא רוצה לפעול. ויש משמעות עצומה לתודעה שלנו, ואנחנו, כמה אויבים יש לנו לתפיסה הזאת. האחת היא קטנות האדם. אנחנו רגילים להתייחס לאדם כאל חסר משמעות. זה אויב רציני מאוד שלנו. הדבר השני זה הציניות. שזה הולך יחד עם קטנות האדם, אבל ציניות זה עוד אויב. זה... יש אנשים כאלה שהדבר שהם הכי לא אוהבים, זה נקרא כאלה קיץ'. מכירים את האנשים האלה? כאן הכרתי בן אדם שהייתי מתקשר להגיד לו שנה טובה, אמרו לי, את זה אני כבר יודע. מה יש לך להוסיף לי? כן, אבל זה דבר שני, זה אויב שני של הדבר הזה, והדבר השלישי, זה לפעמים זה מגיע מתוך תפיסה דתית מאוד חזקה, כאילו מה הקודש ברוך הוא צריך? זה לא נכון. זה לא נכון. הקודש ברוך הוא צריך ורוצה, משתוקק ומתאווה, אלה כל אלה דיבורים של חז"ל, כל חז"ל של הפסוקים. הקדוש ברוך הוא נשא בו הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מישא בו לתפילות של צדיקים. כן, הקדוש ברוך הוא רוצה לשמוע אותנו, והדבר הזה גם מאיר באלף, מאיר את העולם. מאיר את העולם, כן, יש משמעות לתפיסה שלנו, ואנחנו מאירים את העולם בזה שאנחנו מדברים, בזה שאנחנו, זה... עכשיו, בסופו של דבר אני רוצה לחזור, המטרה היא שאדם יהיה באופן רחב, לאורך כל החיים שלו, להשתדל לדבר עם השם. זה הופך את החיים לחיים אחרים. זה הופך את החיים לחיים אחרים. פשוט לדבר עם השם מתוך תודעה שלמה, התודעה של אדם היא לפעמים קצרה וכולי, אבל כן, לדבר עם השם כל הזמן, זה הסיפור. עכשיו, כיוון שביקשו לדבר על נושאים נוספים, אני רוצה ללכת על כמה נושאים. קודם כל, שמיני עצרת ושמחת תורה. כמה ביקשו להתייחס לזה. אולי נגיד קודם כל כמה מילים על ישנה רבי במובן של תפילה. תמיד אנחנו נוראים על זה. ישנה רבי זה זמן. אנחנו לוקחים את ארבעת המינים. כל השבוע, ארבעת המינים מבטאים את הכוח הנפלא שיש בבריאה, שהוא חיים. אנחנו מסתכלים על העולם, אז העולם מורכב בגדול משני דברים. הפיזיקה והכימיה, שאפשר לחלק את זה, כן? הפיזיקה והכימיה, חומרים, עצמים וחומרים, כמו, כן, יש חומרים כימיים שהם אוכלים דברים אחרים, כאילו, זאת אומרת, הם מעכלים וכן הלאה, והחיים, כוח החיים הוא כוח כללי שאני מחבר בשבילו צומח וחי, והוא כוח אדיר ונפלא, הרבה מעבר לאדיר ונפלא, כי הוא עיקר העולם. בלי החיים, הדומם הוא חסר משמעות. וכוח החיים, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשביל החיים. ראה נתתי לפניך את החיים ואת הטוב. דיברנו קודם על הפסוק הזה. וכוח החיים בגדול, התורה לקחה את ארבעת המינים, כל אחד מהמינים מצביע על צד מסוים של החיים, ככוח עקרוני, והרעיון הוא להביא את החיים לקדוש ברוך הוא. הדבר הכי משמעותי בחיים, זה שהחיים מוסיפים רכיב חדש לקיום, והוא צמיחה. או במילים אחרות, עלייה לגובה. בדומם אין דבר כזה. בעולם הדומם אין עלייה לגובה. כל חפץ שאתה עוזב אותו, הוא נופל. ילד קטן, הוא היה בכזה גובה, אחרי שנתיים הוא ככה או ככה, פרח, עץ עולה לגובה, וכל זה נובע, זה חידוש מיוחד של החיים. את זה מבטא הלולב. הלולב מבטא את זה בגלל שעץ הדקל מבטא את זה קודם כל. וצדקל עולה למעלה, ושם הוא פורח. בשונה מהאקליפטוס, שהוא יותר גבוה מהדקל, אבל האקליפטוס הוא גם רחב, ועוד הרבה דברים אפשר לומר עליו. עץ הדקל הוא גבוה. והלולב מתוך עץ הדקל מבטא יותר מכל פריט אחר את הכוח הזה של עץ הדקל. הדבר השני הוא המלאות. שאתה עסוק עם בני אדם, אתה עסוק עם חיים, החיים מלאים בגוונים, מלאים בהרבה מאוד, והדס הוא סבח, והתורה גם מכנה אותו ככה, ענף עץ אבות. מי שראה איך הדסים גדלים, אני צפתי, אולי גם, לא גם, גם ברמת הגולן אפשר לראות, אבל אז, גדלים מאוד מאוד בצפיפות. מאוד מאוד, צפוף, 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 וגם העץ הדקל מבטא, עץ השיח של ההדס מבטא. והצפיפות, המלאות היא עוד תכונה אנושית. כן, האדם, יש לו המון דברים. הדבר השלישי הוא פרי עץ הדר, היופי. היופי, החיים מבטאים יופי. זה יופי מיוחד, יופי בסדר. יש יופי של מדבר, שזה יותר מטיל עירה. ויש יופי של, 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 של חי. זה דבר, זה פרי עץ הדר. והדבר הרביעי הוא, אפשר לדבר עליו בשתי שפות. הערבה היא עננה והיא צמאה. והתכונה העיקרית של הערבה היא הצמאון, וזו תכונה אנושית בסיסית. תכונה אנושית בסיסית. האדם הוא יצור צמא. עכשיו, זה נשמע מאוד קל לרצות להיות צמא ולרצות לקבל, אבל כדאי לדעת שיש לאדם מלחמה עמוקה מאוד עם הנזקקות שלו. יש לאדם מלחמה עמוקה מאוד עם הצמאון שלו. אפשר, כן, סיפר לי פעם בן אדם סיפור, סיפר לי על צרות שאשתו עושה לו. לא משנה, אני לא דיברתי איתה, אבל לא יודע אם זה נכון או לא נכון, אבל תוך הדברים, הוא אמר לי, אבל מאיר, שתבין אותי נכון, זה לא שזה מפריע לי, אכפת לי המידות שלה. עכשיו, היושבים כאן מחייכים שהם שומעים את זה, ואני מבטיח לכם שאם היינו מספרים לא את זה עלינו, הוא היה מחייך. אז למה הוא אמר את זה? התשובה היא, יש לנו סכסוך מאוד עמוק, אנחנו מרגישים לא נוח בלהיות נזקקים. אבל מה נעשה? זאת המציאות האנושית. ביום הישן הרבה, אנחנו מוציאים את הערבה מכל ארבעת המינים, מעמידים אותה בנפרד ומעמידים, אנחנו ערבות. אנחנו ערבות. זה דבר מדהים. זה דבר נפלא. אנחנו ביום ראשון הרבה מעמידים במרכז הקיום את הצמאון שלנו. יש משפט שמופיע בסליחות האשכנזיות שמצלצל בי מאוד חזק. הייתי חושב שהיה צריך את איזה שיר על המשפט הזה. עמך ונחלתך, רעבי טובך, צמאי חסדך, תאבי אישך, יכירו וידעו כי לשם אלוקינו הרחמים והסליחות. שימו לב לשלושה ביטויים. רעבי טובך, צמאי חסדך, תאבי אישך. גם אתמול אמרנו בישיינס, כן, זועקך תושיע, צמאיך תושיע, בכל מיני צורות של ביטויים. האדם, ואנחנו רוצים בישנה רבי, אנחנו רוצים לקחת את הערבה. עכשיו למדתי את זה מגמרא בסוכי. הגמרא אומרת, אני אמרתי, יהיו ישראל לפניי ככך על מים רבים, והם שמו עצמם כצפצפה שבערים. בראשו הקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה צמאים. עכשיו, משהו בתוכנו מתנגד לצמאון. אני הייתי אומר אפילו שאחד המקורות לשקרים האנושיים, אחד המקורות המרכזיים לשקרים האנושיים, זה החוסר היכולת שלנו להודות ולהכיר בצמאון. אז יום ישנה רבה הוא יום שבו אנחנו מעמידים את האדם כערבה. אנחנו זועקים, אנחנו צמאים, אנחנו מתחננים, זה הנושא. עכשיו, קצת על שמיני עצרת, באופן פשוט, קודם כל, שמיני עצרת הוא עצרת. עצרת זה אומר, יש חג של שבע ימים, בסוף החג הזה יש חגיגת סיום, שהיא סוג של סיכום של החג, ובמובן מסוים היא סיכום לכל חודש תשרי. אבל אני רוצה, אולי קצת יותר... אני חושב ששמיני עצרת הוא יום שבו אנחנו עומדים בקשר קרוב עם הקודש ברוך הוא, בקשר, זה התמצית של כל חודש החגים, כל החודש כולו, והוא יום של אהבה גדולה. הוא יום של אהבה גדולה. הסיבה שנקבע שמחסטרת ביום הזה, זה מאוד מנהג מעניין של מאות שנים, בטח, אבל הוא מנהג מיוחד מאוד, והוא מאוד יפה. זה באמת אומר שהשמחה שלנו בתורה היא השמחה שלנו בהשם, והוא יום של שמחה בהשם. גם אז, גם לשביש הפסח, גם לפסח יש עצרת. שביש הפסח הוא עצרת של פסח. זה כתוב בתורה מפורש. אבל יש הבדל גדול בזה ששביש הפסח הוא גם עצרת והוא גם שביש הפסח. הוא גם אחד מימי החג הפסח. ופה השמיני הוא שמיני, הוא מחוץ לחג. המשמעות של זה שהחג הסוכות הוא כל כך גדול, והוא כל כך משמעותי, והוא כולל בתוכו גם את ראש שנה ויום כיפור, שצריך עצרת כיום בפני עצמו. כיום בפני עצמו, יום שבו אנחנו עוצרים את החג, וגם עוצרים במובן שאוספים אותו. אוספים אותו ויכולים אותו. זה שמיני עצרת שמחת תורה, כן? זה מעניין שאנחנו בארץ מכירים את שמיני עצרת כיום שמחת תורה. בחוץ לארץ עושים שמחת תורה בתשיעי של פסח, ובשמיני הוא שמיני עצרת. שמיני של, בתשיעי של סוכות, סליחה. ושמיני הוא שמיני עצרת. ואז בולט שיש פה שני חגים. יש פה שני עניינים נפרדים. בעצם שמחת תורה זה אירוע שעושים אותו בתוך שמיני עצרת. כן, הגאון כך כתוב שהוא השמח מאוד בשעת הכפות והרוקד ומוחה כף אל כף. דרך אגב, אתם יודעים למה מותר למחוא כפיים בשמחת תורה? קודם כל, צריך לזכור שזה אסור באופן עקרוני. היום יש לאנשים תירוצים, אולי תירוצים טובים, אבל באופן עקרוני אסור למחוא כפיים ואסור לרקוד בשבת וחג. וכתוב בשולחן ערוך שבשמחת תורה רוקדים וכולי. מקור הדברים הוא בתשובות רב היי. ורבי כותב שהתירו לספק ולרקד, כדי למחוא כפיים ולרקוד בשמיני עצרת, לכבוד שמחת תורה, כי אנשי הכפרים מגיעים לבית הכנסת 3 פעמים בשנה. בראש השנה, ביום הכיפורים ובשמיני עצרת. ואם הם לא יהיה מאוד מאוד שמח, הם יחזרו הביתה וזה לא יעשה עליהם רושם. ולכן מותר לחוא כפיים. כך כתוב בתשובות רבי. סתם מעניין של סקרות. בשולחן ערוך כתוב מפני כבוד התורה. אבל הרעיון של שמחת תורה, הרעיון הוא בעצם לבטא את זה שהתורה היא המקום שבו הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם, או המקום העיקרי של ההתגלות האלוקית, ואנחנו כן, שמחים בנוכחות האלוקית בתוכנו, ובאמת, יש בשמחת תורה, באופן שבו עם ישראל חוגג, יש הערה גדולה מאוד של שמחה ביהדות, שמחה בכל הסיפור היהודי, בכל ההופעה האלוקית, ובאמת זה דבר נפלא מאין כמו. זה דבר נפלא מאין כמו. על איזה עוד נושא רצו לדבר? מי שאמר שיש לו...
השנה.
מה?
לשמחת
השנה ביחס
לשנה
שעברה. תשפ"ד. וואי.
רגע, הדיבור שהרב דיבר לשנה שעברה. מכיוון שהרב דיבר לתמוכה המיוחדת של שמיני עצרת, זה עולה קצת בקנה אחד דברים על מדרש, שאחד מהסוכות הוא שכל שבעים אומות, וכאילו בזאת הוא אומר, הם הולכים הביתה, וזה כמו סעודה קטנה, זה האינטימיות הזאת של...
נכון, 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 משם, זה לקוח באמת. מה אני אגיד לכם? הוא שאל שאלה, יוסי, שאלה קשה מדי. המשות קשות מדי, כדאי לנצל אותן. מה?
לחשוב על זה, לענות אחרי
שמחת. לשמוע לא, הוא אמר לענות את זה אחרי שמחת. לא, אני אענה על זה, אני לא, זה לא המילה הנכונה, יענה על זה. אני אגיד לכם עכשיו מה אני חושב על זה. זה אני אגיד, לא, יענה על זה, זה לא המילה הנכונה. אנחנו, יש מאבק מאוד מאוד מתמיד בתוכנו, כל הזמן. בתוכנו, אני מתכוון לומר, כל אחד בתוך עצמו גם כן. יש רצון טבעי והגיוני להפוך את המציאות שלנו לנורמלית. כן, זה די טבעי. המסע להיות לא נורמלי זה מסע, אם אדם הוא לא נורמלי כי הוא חולה, אז הוא... זה קשה מאוד, אבל לפחות הוא לא צריך להחליט לעשות את זה, זה בעל כוחו. אבל לשאת את, את האנומליה של היהדות, את באמת, זה לא קל. זה לא קל. אבל חייבים להבין, הסיפור הוא לא סיפור נורמלי. הסיפור היהודי הוא לא סיפור נורמלי. אין מה לעשות, כן, הקדוש ברוך הוא שלח אותנו, אבא שלי שיהיה בריא אומר את זה על הפסוק במגילת איכה, ציווה השם ליעקב סביבה בצריו. הוא אומר, תראה, היינו פה בימי השופטים, פה בארץ, והיה גבול והמון והמלאק, פלשת עם השווי צור. אתה ממשיך 200-300 שנה לימי הבית הראשון, איפה העמים האלה נמצאים? אינם. אבל יש בבל ואשור ומצרים, עמים חדשים הגיעו לזירה שכן. הלכנו לגלות בבל וחזרנו. אשור נעלמו בדרך שאף אחד לא יודע בדיוק להסביר לאן הם נעלמו. וגם בבל לא כזה משמעותית יותר. אבל יש, אז לכאורה הכל בסדר כבר. אבל יש פרס ויוון ורומי. והלכנו עוד פעם הפעם ל-1800 שנה וחזרנו עוד פעם. איפה יוון אנחנו יודעים איפה היא, אבל היא לא מאתגרת יותר מדי, ורומי גם לא, כן, פרס נשאר עד היום. עיקרון הוא ציווה השם ליעקב, אבל התשובה היא מאוד מאוד פשוטה. הסיפור היהודי הוא סיפור של מלחמה. עכשיו, האם המלחמה צריכה להיראות כמו שהיא נראית? אני מאמין בזה שתמיד יש צורך ויש יכולת לפעול גם בדרכים של השתדלוס וגם בדרכים של אבוידו. יש פה סיפור יהודי גדול, והקדוש ברוך הוא צועק, באמת הוא צועק בקול הכי גדול שאני יכול לעלות על דעתי, ואני מאוד מאוד מקווה שהוא לא יצטרך לצעוק יותר בקול. הוא צועק, תקשיבו, יש פה סיפור יהודי. יש פה סיפור יהודי, זה לא סיפור אחר. יש פה סיפור יהודי שהקדוש ברוך הוא גלגל, ובאמת זה ככה. באמת זה ככה. ומעטים אם בכלל, אני אומר את זה בכאב גדול, מעטים אם בכלל, מוכנים לעמוד ולומר, כן, אנחנו חלק מהסיפור הגדול היהודי הזה. עכשיו, אני יכול לנסח את הביקורת על הציבור שלי ועל ציבורים אחרים, כל אחת מהחברות, יש מקום לנסח את זה, אבל אנחנו צריכים להיות ברור לנו. הקדוש ברוך הוא לא מוכן לוותר על הסיפור היהודי הזה. לא ביחס אלינו, ולא ביחס ליהודים כאלה, ולא ביחס ליהודים כאלה, הוא פועל עם כולם. זה נראה ממש צועק לשמיים. וזה באמת, בימים הראשונים שאחרי שמחת תורה, אנשים הבינו את זה. ואנחנו צריכים להבין, לא יעזור לאף אחד שום דבר. לא יעזור לאף אחד שום דבר. יש פה סיפור יהודי כולל, ואנחנו צריכים להיות חלק מהסיפור. אנחנו צריכים לשמור על הייחודיות שלנו, אנחנו צריכים לשמור על ה... יש הרבה בעיות שזה כרוך, אבל יש פה סיפור יהודי כולל, ולא יעזור לאף אחד שום דבר.
מה כן? מה אנחנו צריכים?
קודם כל להבין את זה. ההבנה היא חלק קטן מהפתרון, אבל חלק. אבל חלק, זה מאוד משמעות, מאוד משמעות. אין, לא תהיה, אתם רוצים שאני אעשה ניתוח פוליטי רחב יותר של המציאות? כן, אנחנו נמצאים, כולם מכירים את המילה קונספציה, אין מי שלא מכיר אותה היום. אז ככה, קונספציה זה לא עוד המילה רעה. קונספציה זה אומר הנחת עבודה. כל פעילות חייבת קונספציה. אי אפשר לפעול בלי קונספציה. כן, לצורך העניין, למדינה... הצבא מתארגן, הוא צריך לחשוב מי עם האויבים שלו, הוא חייב לקבל לך את זה. קונספציה מוטעת זה כשמניחים הנחות לא נכונות. אבל אם אתם שואלים, איפה הקונספציה המוטעת? ולמה, מה הסיבה שכולם דביקים כל כך בקונספציה? ממש ככה. שנה אחרי עדיין החברה הישראלית, העם בישראל, דבק בקונספציה בכל מחיר. בגלל ש... האמת האמיתית, אתם עסוקים השקיעו המון המון אנרגיה ובצדק להגיד שהחמאס הם נאצים. עכשיו, אין לי שום סנטימנטים לחמאס, ומגיע להם כל מילת גנאי אפשרית, ואין לי בעיה עם התואר הזה בדיוק או קצת בערך מתאים להם, זה לא משנה, אבל זאת לא הבעיה שלנו. הסיבה שמשקיעים בזה כל כך הרבה אנרגיה, כדי למחוק את העובדה שיש מלחמה כוללת בין ערבים ליהודים. עכשיו, אני לא מתווכח עם זה שיש אולי... למה זה החשוב? אני אגיד לך למה זה החשוב. אולי עוד דקה. קודם כל אני רוצה להסביר את עצמי יותר. אתה שואל אותי האם מה שעשו אנשי החמאס בשמחת תורה יכולים גם לעשות ערבים אחרים? אני מוכן לקבל שיש ערבים יותר אגונים ויותר טובים והם לא מוכנים לעשות את זה, אולי. אבל השאלה היא שאלה אחרת. האם מבחינת מפת האינטרסים הם יריבים שלנו או הם בצד שלנו? זאת לא השאלה, כן, כל הדיבורים על תומכי טרור ולא תומכי טרור, הם בורחים מהאמת. האמת היא שהערבים שייכים, יש להם נרטיב אחר, יש להם סיפור אחר על הארץ הזאת, והם רוצים שאנחנו לא נהיה כאן. שאלה מעניינת, מה היה קורה, אם הם היו רוצים שלום, אם היה מקום לרצות את זה או לא, אני לא יודע, אני חושב שכן, אבל אני אכל לשאלה הזאת.
גם את הערבים שחיים פה יפה ונהנים מפירות המדינה.
כן.
יש להם אינטרס שלא נהיה פה.
כן.
למרות המחיר
שמשלמו. כן. שוב, אתה יכול להיות שהם לא פועלים, יש הבדלים ביניהם, הם פועלים למען זה היום, פועלים למען זה מחר, אם זה התפקיד שלנו היום. כן, מה קורה אם תיווצר, תנסו לדמיין לרגע סיטואציה, אם תיווצר מצב שבה מדינת ישראל תהיה מדינה חלשה ואפשר לחסל אותה. אתה בטוח שהסעודים יגידו מילות גנאי? בואו לא נבקש מהם שיתנו נשק. אני לא יודע, זה שאלה של אינטרס, יש פה תפיסה.
סיני ישנה בגלל הפשעי
העבר? לא יודע, לא קשור לפשעים. יש להם נרטיב שקובע שהארץ הזאת שלהם, והם רוצים אותה.
נרטיב דתי?
מה זה משנה אם דתי או לא דתי? אני גם אגיד לך עוד דבר, אני פחות רואה לעצמי לתפקיד לייצג את האויב שלי. אני מבחינתי, הארץ הזאת היא שלי.
להבין למה הוא שונא, מה?
הוא לא שונא אותך.
הוא רוצה את הווילה, יש וילה.
הוא רוצה... אם היינו אנשים הבאים אומרים, היינו עם הערבים הרבה מאוד שנים בארצות ערב, והיינו שם יחסית יותר טוב מאשר בארצות אירופה. זה נכון. יחסית. אבל כי היינו מיעוט. עכשיו יש פה בארץ 8 מיליון יהודים. אני קצת מרגיש לא נוח לדבר בישן ערב לפני זה, לדבר פוליטיקה, אבל זה טבעי תורה ממש, בעיניי. בעיניי הדברים האלה דברים חשובים מאוד מאוד. אני רוצה לשאול אתכם שאלה פשוטה מאוד. כן, אין דרך אחרת. חיים פה 8 מיליון יהודים, בואו נעזוב עכשיו את השאלות, אין לנו זמן לעסוק בכל ההיסטוריה, מה קרה. הקדוש ברוך הוא, שנקרא, בתמים דעות, הביא לכאן את העם היהודי, או חלק גדול של העם היהודי, 8 מיליון יהודים נמצאים פה בארץ, אין אופן בעולם שהערבים מסכימים שאנחנו נשאר פה. עכשיו, אתה יודע מה? אם זה השתנה המצב, שיבואו ויגידו. אם יקומו מנהיגים ערביים רציניים ויגידו, תשמע, אנחנו בעד לחלק את ארץ ישראל לשניים, חלק ערבים, חלק יהודים. שומע? לא יודע מה נעשה. נכון להיום זה לא קרה. עכשיו, אם אתה שואל מה הסיבה שבורחים מהקונספציה הזאת כל כך חזק, אני אגיד לך מה הסיבה. כי הקונספציה הזאת מחייבת אותנו להעמיד מול הערבים את הצד השני. מי נלחם עם הערבים? אני לא מדבר עכשיו מי נלחם בחזית. המאבק הוא בין שני צדדים. מי הצד שעומד מול הערבים? אף אחד לא יודע לענות?
היהודים.
איזה מילה יפה. היהודים. הבעיה היא שהשאלה הזאת מעלה על כורחנו את שאלת הזהות היהודית של מדינת ישראל. עכשיו, אל תזלזלו בשאלה הזאת. היא שאלה קשה מאוד. היא שאלה קשה מאוד, היא כרוכה בהמון המון בעיות, כי העם היהודי חלוק בתוכו מאוד, באופן מאוד מאוד חריף על שאלות מהותיות, מהי יהדות. דרך אגב, לא רק עם החילונים יש מחלוקת. כן, אתה יודע, חלוקות יש יהודים יודעים לריב תמיד. וכדי לברוח משאלת הזהות היהודית, אנחנו מעוניינים לברוח מהמלחמה עם הערבים. זה הסיפור. מה?
מנגנון הגנה?
זה הרבה יותר מנגנון הגנה, זה הגנה ממש. הרי זה לא יאומן כי יסופר. מה שהקדוש ברוך הוא עשה, זה אמר ליהודים, תקשיבו, לא יעזור לכם כלום. יש פה סיפור יהודי אחד, שנרצה או לא נרצה, שותפים בו יהודים חרדים, שותפים בו יהודים דתיים לאומיים, שותפים בו יהודים מסורתיים, שותפים בו יהודים חילוניים, שותפים בו יהודים אנטי דתיים, כולם נמצאים ביחד באותה סירה, והדרך היחידה שהם יכולים לחיות ולהתמודד עם הדבר הזה, זה אם הם יהיו מוכנים להגיד, אנחנו כל היהודים נמצאים פה מול הערבים. עכשיו, יש לי פתרון פשוט לכל הבעיות, שכולם יחזרו בתשובה, והכל יהיה טוב. אני באמת בעד. השאלה, יש לי מישהו הצעה אופרטיבית, איך עושים את זה?
האופציה הזאת תגרום לכך
שבורא עולם
לא
יצטרך
לצעוק שוב?
אני לא, קשה לי לדבר בשם הקודש ברוך הוא. אני יכול להגיד לך דבר בשם המציאות. באופן כללי, כלל יש בידי שקיבלתי אותו מווינסטון צ'רצ'יל. ווינסטון צ'רצ'יל קבע, אחד האנשים החכמים במאה ה-20, הוא קבע כלל שאומר, להתנבות זה עסק מסובך, בפרט ביחס לעתיד. אז לכן אני משתדל לא לדבר על העתיד, ומה יקרה כשזה יהיה. אני רק יכול להגיד לך דבר אחד.
ברור שבשנה האחרונה
הייתה
הנושא הזה של הזהות היהודית על ה...
ברור שכך. מה? אני לא יודע להגיד לך מה הייתה המטרה של הקודש ברוך הוא, לא דיברתי בשמו. אני יכול להגיד לך מה הוא אמר לי או לך, והוא אמר לך תקשיב טוב, תקשיב טוב. עכשיו, יש הרבה סיבות טובות, ואני רוצה עוד להוסיף עוד משפט. שנאת חינם, אחת הטעויות הגדולות זה לחשוב ששנאת חינם מגיעה בגלל המידות רעות. אמרתי את זה קודם, נראה לי. שנאת חינם מגיעה בגלל האכפתיות של האנשים לאמת. אם אנחנו נבין שיש פה סיפור יהודי, והסיפור הזה חשוב לנו מאוד, אנחנו נצטרך למצוא דרך איך לנהל חיים ביחד, או לא לגמרי ביחד, עם איזושהי רמה של נפרדות, אני חושב שהיא חשובה הנפרדות הזאת, עם כל היהודים כולם. עכשיו, כשמישהו בא ואומר, אני כל כך הרבה שמענו בשנה האחרונה דיבורים על אחדות, דיבורים יפים ומתוקים, שמישהו בא ואומר, אני בעד אחדות, עם ישראל כולו ביחד. כן? צריכים להבין. שמעתי יהודי שהגיע, אדם שהבת שלו נהרגה בשמחת תורה, אחד מהתצפיתניות. הוא הגיע בתקשורת והוא אמר, אני חושב שצריכים לקרוא לאחדות. מאוד פשוט, עם ישראל כולו ביחד, ארץ ישראל רק של יהודים, את כל הערבים לזרוק מכאן, ואחדות גמורה וזה הכל. אתה יודע מה הבעיה בדבר הזה?
זה לא מחובר למציאות,
זה גם האמונה.
זה לא מחובר למציאות, זה גם האמונה.
בעיקר מה שמפריע לי, שאתה מדבר על אחדות.
אחדות שלו, 40
אחוז. אחדות שלו, עם כמה עוד אנשים, אבל יש יהודים, יש גם יהודים שחושבים אחרת. עכשיו תראו, האם יש פתרון לבעיה הזאת? זו שאלה קשה מאוד, אני מאמין בתוך, אני, האופטימיות שלי חסרת תקנה, ואני מאמין שיש פתרון.
תמיד היהודים היו כולנים, נכון? זה הסיפור היהודי.
אני חושב שאנחנו צריכים להבין, אני אגיד לך תופסת יותר גדולה, באופן עקרוני, הסיפור הציוני הוא קם, אני מנסח את זה בצורה מסוימת, אבל זה ככה זה היה. הרצל אמר, רבו יצא, תקשיב, העם היהודי חלוק, נכון לאז, בשני ויכוחים גדולים מאוד שקוראים את העם היהודי. הוויכוח אחד זה דתי וחילוני, הוויכוח השני אז מאוד היה משמעותי, קפיטליזם וקומוניזם. משפחות נקראו על הוויכוחים האלה. אומר הרצל, בואו נשאיר את הוויכוח הזה לשלב ב' וקודם כל נתאסף כל היהודים ביחד כדי לריב ביחד על הוויכוחים האלה. במילים פשוטות הוא מציע הצעה גאונית, בוא נדחה את הוויכוחים האלה כדי לבנות בית לאומי לעם היהודי. העם היהודי שמע לו. מה הבעיה? שהגיע הזמן שאנחנו עכשיו הוויכוח מתקיים.
היה כמה תחנות בדרך, גם רצח רבין העלה שוב את הפלסטרים האלה, אבל השאלה אם הרב מוכן שאדם אחרי דבר השם יגיד בעמדת הרב. כמו שהרב אומר, יש מצב שהחסריות היא הדבר הנכון לעשות, וכמו שמטפלים בעיר הנידחת ובזוקן ממרה ולא יודע מה,
יוסי,
שיש הגישה של מה שהוא
בא, יוסי,
שיוצאים
אין לי שום בעיה, יוסי, אין לי, תן לי שנייה, אני יכול להגיד לך מה אני חושב, אבל אני מוכן לקבל את זה שאנשים אחרים חושבים אחרת, בתנאי אחד, תחשוב, תגיד את העמדה שלך, תציע אותה, ותגיד לי איך אתה מתכוון לפעול למענה. נכון להיום אני לא שמעתי אף אחד שמציע הצעה רצינית איך לנהל את העניינים.
יש קו פרשת המים שיהודים אומרים, אנחנו לא מוכנים לבוא עם יהודים אחרים במגע, נמצא בהפגנה שהיא מלחמה כזו או אחרת.
זה אני שומע. אין לי בעיה. אין לי בעיה. אני חושב... יוסי, שוב, אני לא, אתה רוצה עכשיו שאני אעריך להסביר לך למה אני חושב כך, אני מוכן לעשות, ייקח הרבה זמן. אני קודם כל רוצה לומר דבר אחד פשוט. דבר אחד פשוט. זה לא מעשי. לא שמעתי אף אדם שמוכן להציע הצעה. התוצאה של כל התהליכים, כל הרעיונות האלה, למיניהם. לא משנה אם הרעיון הוא רק שמאל, או רק ימין, או רק כזה, או רק כזה, כל הרעיונות האלה יובילו אותנו לניצחון של החמאס. לניצחון של החמאס. אבל בוא
נגיד...
מה אתה רוצה מהרמב״ם?
לא, הוא הציע הצעה אופרטיבית.
אין לי שום בעיה. אם זאת העמדה של בן אדם, תעשה את זה. אתה מכיר את האנשים שעושים את זה?
טוב, החמאס עושים את זה.
אני מדבר על הרמב״ם הרבה, הוא מציע את זה.
אני לא מתווכח. אם אתה אומר, אתה מציע את ההצעה הזאת, בוא נאסוף עכשיו את כל היהודים שיש פה. כמה יהודים אתה רוצה לאסוף? ולקח אותם לאיזה מערה? תגיד לי איפה המערה, בוא נלך לשם.
אני אבוא רק לבד.
מה?
קודם לא יציעו את המערה.
כדאי, קודם. וקודם כל שהם ייצרו את הציוד. תקשיב, זה לא רציני אותי. זה לא רציני. ויותר מזה אני חושב, אני לא חושב שזה מה שהקודש ברוך הוא רוצה. אבל אני רוצה להגיד לך דבר אחד, והוא משמעותי בעיניי מאוד מאוד מאוד, קצת דיברנו על זה קודם. אני חושב שיש תפקיד מאוד 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 משמעותי, אני מצפה, באמת אני אומר את זה, אני אומר את זה בצורה מאוד מאוד ברורה, אני מצפה ש... כל אחד מאיתנו צריך לשבת ולחשוב על האופציה הבאה. עוצרים אותו ברחוב 300 יהודים חילוניים, ואומרים לו, מה יש לך לומר לנו על היהדות? אז להגיד לכם את האמת, הסיכוי שזה יקרה, ש300 אנשים יעצרו אותנו, הוא קטן מאוד. אבל הסיכוי שיהודי דתי אחד ישאל אותך מהי היהדות, הוא יותר גדול. יכול להיות גם שזה הבן שלך או הבת שלך. ועוד דבר חשוב, וזה קצת מסוכן להגיד, הסיכון שאתה בעצמך תשאל את עצמך, הוא עוד יותר גדול. ולכן מאוד, 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 אין לי יותר מילים. מאוד חשוב, הדבר הזה מאוד חשוב, אני רואה בו זעקה שאין דומה לה. רבו ישי, בואו נשקיע מחשבה, ממש בשפה של הרמח"ל, אם הייתה הידיעה רחבה, בואו נרחיב את הידיעה. מה הסיפור? זה התפקיד של החגים.
סיפור יומי.
מה?
אנחנו נמצאים פה במדינה שלכל אחד יש סיפור אחר.
אני אומר לך, הדבר הראשון הוא שלך יהיה את הסיפור שלך. אבל תחשוב לא רק על עצמך, אלא תחשוב האם אתה יכול ובאיזה אופן אתה יכול להציג את הסיפור לכמה יהודים. אני אספר לכם סיפור משעשע, מצחיק. אמר לי חבר שלי, הוא גר בבית וגן והוא הולך כל שבת לכותל המערבי. ברגל. הוא הולך ברחוב עזה באחד משבתות החורף האחרון, והוא רואה יצא מבית ראש הממשלה, השר עזה, השר בני גנץ. כולם מכירים את השם שלו, לא חידשתי לכם. בקיצור, שבת בצהריים, בני גנץ יצא מבית ראש הממשלה ונכנס לרכב שלו. לפני שנכנס לרכב, אנשים שלחו ברחוב, ניגשו אליו, לחצו לו יד, וגם האברך הזה ניגש אליו, ואומר לו, קודם כל אני רוצה לברך אותך שתצליחו במגמה שלכם להציל יהודים ולהילחם נגד אויבי ישראל. הוא אומר לו תודה רבה, ברכות שלך מאוד חשובות לי וכו'. ואז הוא אומר לו, אברך תראה, אני רוצה להגיד לך משהו. אתה רוצה שהשם יעזור לכם במלחמה? הוא לא מאוד. הדבר הראשון שאתם צריכים לעשות זה שלא יהיו נשים בצבא. אני לא הייתי שם, אבל אברך הזה סיפר לי את הסיפור ושאלתי אותו, למה לא אמרת על... שצריכים להקפיד לא לצאת מהתפילה לפני קדושת הסדרה. אתה אומר לי, אתה משווה בחומרת העניין? אמרתי, חלילה, אני לא משווה בכלל, אבל אני משווה מבחינת היכולת של בני גנץ להבין את הדברים. אמרתי, אני אגיד לך מה בני גנץ הבין. שמיד אחרי שהוא פותר את הבעיה עם החמאס, הוא צריך לפתור את הבעיה עם החרדים. חודשים אחר כך הבנתי שהוא הבין שאת הבעיה עם החרדים צריך לפתור קודם. מה, אני אשאל אותך, עוצר אותך בעיה חילוני, מה אתה מצפה להגיד לו? אבל תעזוב, שוב, בוא אני אשאל אותך את השאלה בנוסח אחר. לא מה תגיד לאדם חילוני, מה תאמר לילד שלך? מגיע שמחה סטרת, השאלה איך הוא יגיע לשמחה סטרת תשפ"ה? אני אומר לך, אני רוצה שזה עותר את תשפ"ה, אנחנו נצא עם תודעה עמוקה יותר, ברורה יותר, חיה יותר, שאם יפגוש אותך יהודי חילוני וישאל אותך, תדע מה להגיד. תעזוב, את השאלה אם הוא ישאל או לא ישאל, תשאיר את זה לקודש ברוך. אני, יש לי חשש רציני שהסיבה שלא בא אף אחד לשאול אותך עד היום, או אולי כן בא, זה כי לא היה לך מה לענות. סוג של, אל תזלזל בזה. הוויכוח בין שמה לאילה לקבל את הגר שרוצה לדעת כל התורה רגל אחת, היה רק אם לקבל גרים ככה. אבל ככה ודאי שצריך להגיד כל התורה כולה רגל אחת. רב עקיבא אמר, זה כלל גודל בתור. מה? אותו? כן, כן. מה? לא, הוא שואל לי מה עדיף אמונה תמימה. תראה, אני לא חושב שזה עומד בהתנגשות. אמונה תמימה זה הסוג בשאלה למה אני מאמין. אני שואל אותך לא למה, אלא במה. מהי היהדות? אני שואל אותך, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממך? זהו?
בוא נתחיל מזה.
אני לא אומר להתחיל מזה.
לא, כי בוא נעשה את זה אחרת.
אני לא חושב שזה נכון. אני חושב שהחיים מביאים לבן אדם כל הזמן שאלות, לא שאלות על התורה, שאלות מה לעשות. חלק קטן מהשאלות, התשובה עליהן כתובה בספר X, שצריך למצוא את הבן אדם שיודע לענות על זה. רוב השאלות, התשובה עליהן היא עניין של של, 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 של עולם ערכים. כדי לעצב עולם ערכים יהודי, אתה צריך, ללמוד תורה בשביל זה. אתה מוכן לעשות לי עוד כוס קפה? לא צריך לרוץ. אני באמת, אני אתכוון ברצינות. מה השם הפרטי שלך? איך?
יהודה.
יהודה. אני אומר לך, יהודה, זה נכון, כי אם יש אותך שואל, איך אמור להיות, איך אמורה להיראות מערכת היחסים שלי עם אחים שלי, האם יש לקדוש ברוך הוא עניין בזה? מה, אסור להעליב? כן, בסופו של דבר המצוות בונות עולם ערכים. מהו עולם הערכים? אני אשאל אתכם שאלה אמיתית, תנסו לדמיין לרגע. אדם, שוב, אני אומר אדם חילוני וזה לא פייר לשאול אדם חילוני. מה הילד שלנו, ילד בן 10, 11, 15, חושב, כשהוא חושב על השאלה בגדול, האם הוא חושב בכלל פעם, מה עיקר היהדות? עכשיו בוא ננסה לדמיין, אני יש לי את ה... נגיד את זה יש איזה הרבה נוסחאות לומר את זה, אבל כן, בתשובה לשאלה כל התורה כולה רגל אחד אמר הלל הזקן לאותו גר, מה ידע לך סני לחברך לא תעביד. אומר אשי לפי הפירוש הראשון, הקדוש ברוך הוא החבר שלך ואל תצייר אותו. אומר אשי, שים לב, היהדות היא סיפור של מערכת יחסים של ידידות בינך לבין אלוקים. עכשיו, בהנחה שאני אקח את המשפט הזה, ואני אתבונן בו רחב יותר, ויבנה אותו בתודעה שלי, היהדות שלי תראה אחרת או לא? מה הסיכוי שהילדים שלי יבינו אחרת את היהדות, אם אני חיה עם המשפט הזה או בלי המשפט הזה? עכשיו, יש... זאת המציאות שאנחנו חיים בה. אני חושב שזה באמת המסר, אם את שואלים אותי, השמחת תורה תשפ"ה. וזה לא זר. אני לא רוצה להיכנס לשאלה למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה בשמחת תורה. לא שאני יודע להגיד לך. חבל קצת שהקדוש ברוך הוא לא בא לספר לי, לא... היה יותר טוב היה מספר לי שבועיים קודם מה הולך לקרות, הייתי עושה כמה דברים. היינו יוצאים מהקונספציה, אולי הייתי מצילים את הכל. אבל אני צריך לחיות בלי שהקדוש ברוך הוא יספר לי. אבל אני אמר לכם כדבר פשוט, מה זה שמחת תורה?
היה מי שאמר שאם בלילה הראשון של סוכס אז זה קיטון של מים, אז לרקוד עם
הטוירו
וככה כל הדבר הזה קורה, זה אלפי
קיטונות. תראה, אני לא חושב שזה הסיפור, באמת שלא, אבל אני מוכן לקבל גם את העמדה הזאת, זה עמדה הגיונית. אני אישית חושב שמה שקרה הוא משהו אחר. אני חושב שמה שקורה זה שהקדוש ברוך הוא אמר באופן הכי חריף שאפשר והכי חזק שאפשר, תקשיבו טוב, אתם משתדלים בכל דרך אפשרית לברוח מהסיפור היהודי, לא אתן לכם. לא אתן לכם. עכשיו אני לא חושב שזה נוגע רק לאנשים חילוניים, אני חושב שזה נוגע גם לאנשים דתיים, אנשים חרדים, כל אחד צריך לתקן במקום אחר. יש דברים שאנחנו צריכים לתקן פחות מהם, יש דברים שאנחנו צריכים לתקן יותר מהם. אבל זה הנושא. אבל אם מישהו רוצה לנסח את זה בניסוח הזה, אם הקדוש ברוך הוא שפך עלינו כזה קיטון, אז מה אתה אומר?
מה
אם נסיים באיזה שאלה? אני לא חושב, אני אגיד לך, אני חושב שיש פה הקצנה רבתי, אין צד בעולם שבו אנחנו מבטלים את, לא רק את שמחת תורה, גם לא את ט"ו בשבט, שאני לא, בכלל לא יודע מה זה ט"ו בשבט, לא הייתי, כן, לא חושב שזה נכון לעשות, לא חושב שזה נכון לעשות, תשאלתי אם רוצים השנה, עוד שנתיים, לא יודע איפה בדיוק קו הגבול, אנחנו לא אמורים לציין אירועים בתאריך לועזי, וזה אחד החרפות שלנו.
הרב מציג את
השאלה...
אז
אתה מציין
את זה בעברית, בדיוק.
כן, לא יודע, שאלתי, זה חג, זה יום אחרי.
הרב מציג ששאלת היהדות שהמלחמה מעוררת, זה הוויכוח, כמו שהרצל אמר, אחרי הלאום.
לגמרי, נסכים.
בין המגיד, בין החילוני לדתי. עכשיו יש אנשים שכל הדתיות שלהם מבוססת על זה שעל אי ההיחשפות ואי לא להיכנס לוויכוח. אז האם בעצם זה סתירה הדבר הזה?
לא, אני לא יודע. לא יודע אם זה הסתירה, אני מצפה מאנשים ללמוד תורה. באמת, המצווה הכי משמעותית היא מצוות לימוד תורה. לא מדבר על לימוד תורה במובן של לשבת סדר א' או ב' בישיבה דווקא וללמוד, או תורה במובן של לפתוח את התורה ולשאול את עצמנו מה התורה אומרת.
הם עושים את זה,
הם
רק לא נכנסים לוויכוחים.
הם לא צריכים להיכנס לשום ויכוח. אני רוצה שהם ידברו עם עצמם, עם הילדים שלהם, בשפה תורנית. יכול להיות? יכול שכן, יכול שלא, אני לא יודע. אני לא... מה?
אין היסטוריה שהמורה לקרוא?
אם אתה רוצה שכן, פחות חשוב לי, פחות חשוב לי לענות על זה. אני לא חושב, אני לא חושב, אתה שואל אותי, ודאי לא החוויה המרכזית הוא של רגשות אשם. לא חושב. תשמע, ברור לחלוטין שיש אדם שיש לו תפקיד לצורך העניין לאסוף את המפתחות של בניין מסוים ולשים אותם שם ושם. ואותו יכול לתפוס בטעות, בקלות, אם הוא אסף את ה... לא אסף את המפתחות, או אסף את המפתחות ושם אותם במקום אחר. לעומת הדבר, הקדוש ברוך הוא שלח אותנו לסיפור ארוך ומורכב, משמעותי מאוד, גדול מאוד, ואנחנו תוהים בדרכנו. שואלתי אם זה פשוט, למה אנשים מגיעים לאן שמגיעים? אני יכול להסביר לך על כל אחד מהם למה הוא מגיע. אם זה מספיק תירוץ טוב, או שכן או שלא, אני לא יושב בבית משם הלאה, אבל לא התפקיד שלי לדון. לגמרי, לגמרי. לכן אני לא מדבר בשפה של אשמה. אני מדבר בשפה של תהליכים שאנחנו צריכים לעבור. השפה של האשמה, הוא שאל אותי על אשמה. על אשמה אני לא מדבר על זה. אני אומר שיש פה מצב. תמונת המצב היא שבארץ הזאת חיים היום 8 מיליון יהודים, שכל קבוצת יהודים תופסת שהיא מחזיקה את האמת. זה די טבעי. יש לי גם את הנטייה הזאת לחשוב שאני צודק. ואני גם באמת צודק. אז אבל בסדר, זה שאתה צודק זה בסדר. אבל מה אתה חושב? מה יש לך לעשות ולומר לצד השני? אומר לי בעולם, אני לא יכול לדבר עם שמאלנים. כשאומרים לי את זה, אני אומר, תדע, בוא נוותר לך. תדבר עם חרדים. כן, תנהלו שיחה, כן, תדברו. מה? בסדר, מה אתה מציע שיקרה? אני חושב שהדבר שהוא בטוח נכון, זה ככל שאנחנו נעצים את סיפור הזהות היהודית, ככל שאנחנו נעצים את סיפור הזהות היהודית, החיים שלנו יהיו יותר אחרים לגמרי. אני שואל שאלה פשוטה, לפני, לא יודע כמה זמן זה היה, שנתיים כמדומני, בעשרת ימי תשובה, או לפני ראש השנה, אני לא זוכר בדיוק, התקשר אליי תלמיד שלי, ושאל אותי שאלה כזאת. הוא שאל אותי, האם שיפור הזוגיות שלהם הוא חלק מתיקון תשובה של עשרת ימי תשובה? אמרתי לו שעל דבר אחר יש בגמרא אמירה, אני אשאל הרי זה מגונה. כן, אם רב, מישהו ניגש ושאל אותו, במקום פיקוח נפש צריך לשמור שבת או לחלל שבת? הרב הזה צריך לעשות חשבון נפש. איך התלמידים שלך לא יודעים את זה? אמרתי לו, אני מתבייש ששאל אותי אדם כזו שאלה. אדם שמכיר אותי ושאל אותי כשמע כמה שיעורים שלי, איך זה קרה? אבל אני שואל אותך שאלה, אם כל יהודי דתי יגיד באופן ברור לעצמו קודם כל, שאחד הדברים הכי משמעותיים שהקדוש ברוך הוא רוצה ממנו, שמערכת היחסים שלו עם אשתו תהיה מערכת יחסים טובה ומשמעותית. לא מבטיח שכולם יצליחו לעשות את זה, חלק יתקלו במחסומים שהם לא יודעים לפתור אותם. אבל זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אתה מסכים איתי שבאופן כללי השלום בית של הציבור יעלה? כנראה. עכשיו, האם באופן כללי עם השם יראה יותר טוב? כמה אחוז מהנוער שלנו יראה יותר טוב? ואיך יהודים חילוניים, מה יהודים חילוניים יחשבו על יהודים דתיים אם זה יקרה? מה אתה אומר, שמעון? צודק? אני צודק? זה דוגמה אחת. זה דוגמה אחת, דוגמה מאוד פשוטה. מאוד מאוד פשוטה. אני חושב שזה דוגמה אחת, באמת, אבל לכן אני מעמיד את השאלה בנוסח הזה. כששואל אותך אדם חילוני, מהי היהדות? מה אתה עונה לו? לא, אני יכול, אם אתם רוצים להגיד בקצרה מה, איך אני רואה את הדברים. ניסיתי קצת להסביר בשיעור הקודם בצורה מסוימת, אני יכול להגיד את זה בעוד צורות ובעוד אופנים וכולי, ואני עושה את זה כל הזמן. ואני כן חושב גם שזה נכון שבמידה מסוימת יש דברים שכל אחד צריך לחשוב לבד. אין מנוס. עכשיו שוב, לגיטימי בעיניי שיש אנשים שהיכולת חשיבה שלהם היא פחות, יש אנשים שיכולת חשיבה שלהם היא יותר, אבל זה כיוון שלשם אנחנו צריכים לשאוף.
יש
תהליכים
שקורים יותר באופן טבעי, זאת אומרת, אנחנו יכולים לחשוב על זה, אני יכול לחשוב את ליצור את הבעיה, בעצם העובדה
שכבר שרה. אני לא אומר שלא, אתה צודק.
יש אחדות בעם לגבי דברים מסוימים, באופן טבעי. לא צריך לחשוב על זה.
תרשה לי לפקפק. אתה צודק בעיקרון, אבל תרשה לפקפק בהנחה שזה עובד. עובד מספיק, עובד טוב. שוב, אני אומר עוד פעם, אנחנו צריכים להבין, צריכים להבין מאוד מאוד חזק, שנאת חינם לא מגיעה בגלל מידות רעות. זאת אומרת, אותו אדם ששונא אותך, אתה צריך לשאול את עצמך, למה הוא שונא אותך? כי הוא מבין והוא חושב ומרגיש שהמציאות שלך מאיימת עליו. אז תחשוב עכשיו מה אתה יכול להגיד לו כדי שלא ישנא אותך.
לכן
אני חושב באמת שהשאלות האלה חשובות לא רק בשביל להשפיע על אנשים חילונים, חשוב בשביל להשפיע על הילדים שלנו ובכל המציאות.
קשה לראות איך זה
כבר עושים. אני אומר עוד פעם, אני חושב שזה לא, אני אשתמש בשפה של הפסוק, לא נפלי שים עם חוב ולא רחוי קוי. בכלל לא מסובך. תגיד לי דבר פשוט, כן? אם אדם יש לו תודעה יהודית עמוקה יותר ומשמעותית יותר, הוא מבין יותר מה הקדוש ברוך הוא רוצה, זה עושה משנה את החיים? זהו.
איך זה יפתור את הבעיה עם הסעודים?
עם הסעודים?
כל
המיליארד ערבים. אני אומר שזה יאפשר לנו לדבר על זהות יהודית כנושא אחד, ולהגדיר את העם היהודי שעומד כנגד הצד השני.
אני מבקש לשאול, אני מבקש לשאול, אני מבקש לשאול, הרב אמר מה שאמר על הנושא שכל אדם יביא גם את המודעות שלו ושל ילדיו והסביבה שלו וכל אדם יחשוב שהנושא הזה חשוב לו מהי היהדות ואיך הוא חי אותה ומתקדם איתה. יש הרי מגוון שונה, מגוון רב של ארגונים שעוסקים בקירוב ברמות שונות שהם עם הרבה הצלחות כזה. זה מעניין לדעת מה הדרך שבה הם עובדים, האם יש אולי בדרכים האלה משהו שאנחנו צריכים לשים על ליבנו, איך כל אחד עושה את הדברים האלה? האם פועלים בדרך דומה למה שהרב אומר? איך בעצם הם יודעים אולי גם להגיע למפגש עם הרבה אנשים?
תראה, ברמות הטכניות ודאי שיש להם כלים שהם פיתחו אותם והם כלים שראוי ללמוד מהם. ברמות המהות, הרבה משתמשים עם פטנטים.
שהם פונים
לאנשים
שהם
חפצים
לשמוע.
גם נכון. נו, מישהו רוצה לשאול עוד משהו אחד?
כן,
כן. רק שתבינו, הוא יודע זה הגיע מכרמיאל לשאול אותנו. יש פה מי שהגיע ברמת הגולן, אבל...
הרב מדבר הרבה על זה שהיהדות צריכה לעשות צדק ומשפט.
כן.
והציבור הכללי אומר עלינו, במיוחד בתקופה הזאת, בלי קשר לשוויון בנט והסוגיה הזאת, שהוא לא מרגיש שהיהדות והרוחניות משפיעה עליהם, רק בכך, אנחנו כאילו מנותקים, לא מרגישים את הסיפור שלהם. ובאמת, ככל שהציבור, הייתי אומר, יותר סגור בקהילות שלו, באמת אתה מרגיש כאילו חיים ביקום מקביל. כאילו עם ישראל חיים בשתי יקומים מקבילים. יש משפחות שעוברות סבל בל יתואר, וכל מיני יש משפחות שחיות איפה אפשר להשיג חמישייה ב-13 שקל, איפה ב-10.
אני ברור שאתה צודק. אני בתוך עמי אנוכי יושבת, ואני מבין למה התופעות קורות. הן קורות מסיבות טכניות והן קורות מסיבות מהותיות. אבל ברור שזה, שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו בצורה רצינית, כן? לכן אני מדגיש, הסיפור הוא לא סיפור... אצלנו בשכונה עשו סדר שקיים עד היום, משמחת תורה, שבו פעמיים בשבוע, ביום שנראה לי שני וחמישי, יש בחדר ובסדר שאומרים שעת תהילים בלילה. כן, באים אנשים כל שבוע, לא בדקתי אם זה אותם אנשים או שזה מתחלף שם, אבל יש אנשים כל הזמן שזה קיים. היה עכשיו על חול המועד, דיברו אם כן יהיה או לא יהיה, שאלו את הרב, הוא אמר אין סיבה להפסיק. בקיצור, במודעה שזה כתוב, היה כתוב נושא בעול עם חברו, כי יש יהודים רבים שנמצאים בצרה. עכשיו, זה נכון, אין ספק שזה נכון, אבל אני חושב שיש פה טעות גדולה, זה לא נושא בעול עם חברו, יש בעיה לכולנו. עכשיו, למה אנחנו בורחים מזה? אני יודע סיבות. בדרך כלל אנשים לא עושים טעויות סתם, הם עושים טעויות כי הסיבה לטעות, אבל מן הראוי לעשות סדר.
זה עדיין נושא
עולים
חברו
מהבחינה
הזאת שהשני סובל.
אני לא מתווכח על זה שיש פה נושא בעולים חברו גם כן, אבל חשוב להבין שמה שקרה בשמחת תורה בי"ד הוא ודאי קרה לאנשים מסוימים ששילמו את המחיר באופן אישי, אני לא מתווכח על זה, אבל בסופו של דבר הבעיה הגדולה של הסיפור והדרמטי, תאר לעצמך שהסיפור הזה היה קורה, היו נהרגים אותו מספר אנשים על ידי רעידת אדמה. זה גם היה מאוד כואב, אבל אני מבטיח לך שהטלטלה הגדולה שכולנו עברנו לא הייתה קורית. כי מה שקרה זה שהבנו שאנחנו חיינו באיזושהי תחושה, ברוך השם, בצד אחד, כן? חסד השם, חיינו בתחושה של ביטחון, והתחושה של ביטחון התערערה באופן מאוד בסיסי. זאת אומרת שמה שקרה, קרה לכולנו.
נגיד לאנשים שמסתכלים על זה בצורה נורא פשוטה, הם חיללו שבת ביום של שמיני עצרת וזה.
וכמה חיילים
בשנה האחרונה? יש לי שאלה הרבה יותר פשוטה לאנשים האלה. אתה לא מפחד?
אני דתי,
אני מסתדר. ואני לא אוהב כך, לא שאלתי אם אתה דתי. אני יודע שאתה דתי. שאלתי שאלה אחרת, האם אתה לא מפחד?
מה?
מערבים. מה?
על החרדים.
עוד פעם, זה המסקנה שלך? שומע, אתה אומר, אתה רגוע, המחבלים יבואו, הכל יהיה בסדר. אני מציע שכבר עכשיו בוא נעבור לגור בעזה. נעבור לגור בעזה, גם נקיים מישהו בארץ ישראל, גם נהיה פטורים בגיוס, וגם נחיה עם החמאס. לא, אתה רוצה, הם יכולים להרוג אותנו.
גם נוכל לגור בנערות.
צריך רק להתקן את החמאס שאותנו לא הורגים.
מה?
להתקן גם את החמאס שאותנו לא הורגים.
כן.
מי שקורא את התורה בפשטות, זה מה שכתוב, מי שעושה איזה... בעבר היה מלחמות, אם
שמרו,
אם עשו תורה ומצוות,
ניצחו. מנחם, זאת קריאה, מנחם, אין פה שום מורכבות. מנחם, זה לא, זה קריאה מאוד לא רצינית. מאוד לא רצינית. יש אנשים, אני, אתה שואל אותי מה אנשים תופסים? אנשים יכולים לתפוס הרבה מאוד דברים, כן? אנשים יכולים לתפוס הרבה מאוד. אני לא, תאמין לי, התפקיד, אני קודם כל לא מאמין לאנשים האלה לגמרי. לא מאמין לאנשים האלה לגמרי. כן? תשאל אותם. כן, לא, אני לא מתווכח, אני לא חושב שהם משקרים אותך ברמה של, שהם סתם משקרים. אני לא חושב שהם באמת חושבים, הם היו מעדיפים שהצבא יפסיק לפעול?
לא אמרתי את זה, אמרתי שיש צבא, הרב אומר לי בוא נעבור לעזה, בלי שינויים קיצוניים בדרסטיים. אם מתחזקים בדת, אם כולם מתחזקים בדת, אז יהיה פחות
אסונות. רגע, אתה שואל אותי מה יקרה עם עם ישראל, שנייה אחת, מה יקרה עם עם ישראל כולו יחזור בתשובה?
אז יהיה יותר הצלחה
לתחרות. יכול להיות.
זה המסקנה.
אני בעד.
מה שאנשים האלו אמרו
שם? עוד פעם, זה הצעה מעשית?
לבוא
ולהקטיף ולזרוע
פחד ברחובות על ידי ספר
התנ"ך
הקדוש.
אתה חושב שככה להחזיר אותם בתשובה? זה לא השיטה.
אז למה בתנ"ך
התנ"ך לא מדבר לאנשים חילוניים. התנ"ך לא מדבר עם אנשים חילוניים. אני אגיד לך שאברהם אבינו הסתובב בעולם והפיץ אמונה, מה הוא עשה?
לא, למה התנ"ך?
אני אומר לך, כשאברהם אבינו הסתובב בעולם, מה הוא אמר לאנשים?
הוא דיבר על מחויבות שהשם
יצחה. אני אגיד לך מה אברהם אבינו אמר. אברהם אבינו אמר לאנשים, נתן להם לאכול ואמר להם שני דברים. אחד מהם אמר להם, אתה יודע מי זה אלוקים? אלוקים זה מי שעושה איתך חסד. שתיים, אלוקים הוא זה שלימד אותי לעשות איתך חסד. כשאתה בא לבן אדם חילוני ואתה אומר לו שהוא צריך לשמור שבת, תסביר לי למה. הוא יכול להבין למה?
שילמד.
בסדר, אז מה אתה מציע ללמד אותו?
והרי יש את העניין של העדות שהשם מאיר את השמיים ואת הארץ, שמי שבסוף לא, אז
מנחם, מנחם.
יש רק אנשים שאמרו, הרי הכל כתוב, כל מה שהם משווה באוקטובר כתוב.
הכל כתוב, הכל בסדר. הכל, אני לא מתווכח איתך בכלל, אני רק שואל לך שאלה פשוטה.
זה מדויק 100%,
זה מדויק 100%. תעזוב, מנחם, זה לא השאלה שלי, שנייה אחת, אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת, הרבה יותר משמעותית. יש יהודים בארץ הזאת שהם יהודים חילוניים? כן? אתה רוצה לשכנע אותם במשהו? אז מה אתה רוצה שיהיה איתם?
אני מסביר את המציאות.
אני לא מתווכח על המציאות, המציאות, כולנו הסכמנו, יש יהודים דתיים ויש יהודים חילוניים, זה עובדה. האם היהודים הדתיים, האם, רגע, רגע, מנחם, מנחם, לעזור לעצמם? אתה לא תהיה בבעיה אם יהיה עוד פעם 7 באוקטובר?
אולי גם אני כזה תהיה...
אבל אז לכן אני שואל, מה אתה מציע לעשות?
חזק.
זה מה שאתה צריך לעשות? זה השאלה עכשיו, מה אתה צריך לעשות עם העובדה שיש...
אני לא שלם ולא
שבור,
אני לא
שלם. גם זה נכון. לא, לא אמרתי, אתה אמרת, אני לא, אולי אתה לא צודק, אולי אתה משקר עכשיו, אולי אתה כן שלם, אבל גם זה, האם אנחנו כיהודים שומרי תורה ומצוות אנחנו נקיים לגמרי? אז זאת אומרת שאנחנו צריכים לחשוב שיש מלחמה. גם כשיהושע כבש את הארץ הייתה מלחמה. מה אנחנו רוצים לעשות? איך אנחנו חושבים להתארגן?
גם ליהושע היה איזשהו חטא, אז בעין נפלו כמה.
אני לא מתווכח איתך, אני שואל אותך על מה, איזה אסטרטגיה אתה בונה לקיום שלנו. הייתי באיזה מקום שעמד בן אדם, לא עכשיו, לפני כמה שנים, עמד ודרש דרשה. הוא אמר, מה זה אנשים מדברים? זה אחד מהמבצעים של צה"ל, לא זוכר אם זה היה ענבי זעם אולי. אז הוא אמר, מה אנשים מדברים על הצבא ועושים ככה ועושים ככה? בתורה כתוב, לא כתוב צבא ולא כתוב כלום. אם בחוקו יישא את אלי חרוש, תהיו עמלים בתורה, יהיה טוב, ואם לא, אז לא. כן, עמד אדם ועמד דרשה, אמרתי לו, אולי אתה מוכן לקרוא את הפסוקים הלאה? אז הוא קורא, ורדפו מכם 5, אמרתי לו, מי רודף אחרי מי? אנחנו יושבים בעמלים בתורה. למה צריכים לרדוף?
אני לא מגיע להגיד עכשיו שלא יהיה צבא, אני אומר...
אני אומר דבר פשוט מאוד.
אין אסטרטגיה.
אין אסטרטגיה? זה מנין לך. זו מנין לך. לא הבנתי. האם אני רוצה לעשות? מה עושה בן אדם שהוא חולה?
יש אנשים חולים
והם מתים, ויש אנשים שהם חולים והם מבריאים. לפני כמה חודשים טובים, זה גם היה בתחילת התקופה הזו, כן? אבא שלי שבר את עצם הירך ועבר ניתוח. כן? זה היה בתל השומר, והרופא שניתח אותו, כמה זמן הניתוח לקח? 40 דקות. תרשה לי להניח שהרופא לא סיכן את חייו במשך הניתוח. כנראה. הוא גם קיבל על זה כסף. לא מאיתנו, אבל הוא קיבל על זה כסף טוב. כשהוא יצא, כולנו, אני וחי ואחיותיי, אמרנו לו תודה רבה. אז שאלתי את אחותי, מה את חושבת שריפא את אבא, הרופא המנתח והניתוח, או התהילים שאנחנו אמרנו? אז אחותי אמרת, כמו שאתה אומר, מה הבעיה שלך, כן? בזכות התהילים, לרופא היה שכל ויכולת לנתח. אז למה כשזה בנוגע לצבא זה פתאום נהיה מבולבל? כן, אתה רוצה להתפלל וזה, בסדר? אין אפשרות לברוח.
אני לא אמרתי שלא, אמרתי
שלא.
אז בגלל שהם עושים עבירות, אז זה גרם לצבא להיכשל במקרה הזה. הצבא פועש.
אני לא יודע, ואתה לא עושה עבירות? אז מה אתה מציע לעשות?
בדיוק, אז הרב שואל אם אתה מפחד.
איך התשובה, אם אני לא
מפחד? לא, עד הפעם, יש פה ערבוב עניינים. אתה שואל אותי האם זה בעיה שלהם או שלנו, התשובה היא זה בעיה של כולנו. נקודה. אתה שואל האם... דרך אגב, רב חיים קרסקי אחז שהם צדיקים גמורים. לא שאני חושב שזה קרה. הרב קנבסקי, רב חיים קנבסקי היה אומר שהחילונים בזמני, הוא אמר שהיום זה דור שכולי זכאי, כי הוא אומר החרדים שומרים תורה ומצוות ברצינות והחילונים הם תינוקות שנשבו, הכל בסדר?
אם אתה,
אם אתה... אני לא חושב שזה נכון, כל זה כל אלה דיבורים באוויר. חובתנו לפעול ולחשוב על אסטרטגיה.
הרב אומר על ההשכלה שזה...
אני לא...
אני
לא, אני אמרתי את זה? אני אמרתי את זה?
אני חושב שהיה מעגל יותר פשוט, היה נושא בעולם חברו, הרב אמר שכולנו בצרה, ואתה אמרת שהחרדים לא בצרה, הרב שאל אם אתה מפחד, אמרת שלא. לפני רגע אמרת, אתה גם מפחד, זהו, אז זה...
בסדר, הכל בסדר, אז סיכמנו את הדיון. כן.
אני חייב לומר משהו.
כן.
מה שהוא אמר הוא דיבר על ציבור. אם הוא היה לוקח אחד אחד, בוא נאמר, הוא היה לוקח את אחד הנפטרים באותה מסיבה ומדבר איתו בארבע עיניים, הוא היה אומר לו, בגלל העבירה הזאת והזאת ככה אתה מתת, לפי ההלוך עד כמה שאני יודע היה עובר לנס דבור. אני יודע את זה על עצמי, הייתי לפני 13 שנה חולה בסרטן וניגש על ידם מאוד צדיק מבחינתו לפחות, והוא ידע להגיד לי למה חניתי. אחרי זה שאלתי רבא, רבא אמר לי, הוא עבר לו אינוס דבורי, הוא לא נביא, הוא לא יודע למה אתה חלית. וזה ברור שאדם חולה צריך להתחזק ולשנות את ההתנהגות שלו והכל, אבל אין לנו נביא שאומר לנו בדיוק למה קרה כל דבר ודבר. זה נורא קל להגיד על ציבור, הציבור הזה חילל שבת, זו חטף מכה, אבל יש שם אנשים בתוך הציבור שחילל שבת וניצלו, ויש כאלה שחזרו בתשובה גם אחר כך,
ושישובים שחילל
שבת נתן להם הזדמנות למרות כל החילול השם שהיה שם.
אני חושב, אם אתה שואל אותי, אני חושב שהקדוש ברוך הוא אמר באופן מאוד מאוד ברור, וסתם דרך אגב, באמת אני חושב, אני באמת חושב שאם אתה שואל אותי האם אתה יכול לחייב אותם לשמור שבת, מאוד קשה.
אז מה זה האזינו?
לא, אתה שואל אותי קשיות, אני שואל אותך מציאות. אתה שואל... לא, תעשינו מיום אחרי שעשינו לדבר על התקופה הזאת.
כתוב שכל העם היהודי עוזב את זה, אז כתוב דברים
בורים. לא הבנתי, אבל מה אתה רוצה מהאנשים שאבא שלהם וסבא שלהם עזב את היהדות, ונגיד שסבא שלהם עשה את זה באשמתו והוא קיבל או לא קיבל את העונש בשואת יהדות אירופה, לא משנה כרגע. עכשיו יש פה אנשים שגדלו דורות שאני תשאל אותם, האם אתה מצפה מהם באיזושהי דרך לקיים תורה ומצוות? מה הם יודעים כדי לעשות את זה?
אחרי שרואים שם, החיים שלהם מרים, אז הם
מתחילים
לחשוב
מה... יכול להיות שיש כאלה. אתה שואל, אני שואל אותך שאלה פשוטה. אני שואל אותך שאלה פשוטה. אתה מצפה מאנשים שגרים בקיבוץ להתחיל לחשוב על השאלה, אולי מנחם צודק?
אחרי שהם מקבלים חיילת
הרות, שמתחילים לחשוב על השאלה. אנחנו
קיבלנו דרכות במירון, חזרנו בתשובה. איפה?
מדברים
עליהם.
מישהו
עצמנו. במקום שרצו כן את חמישה מאה, איפה אנחנו חושבים? מה אנחנו צריכים לעשות? אתה שואל אותי, אני חושב, אני אענה על זה בקצרה, לא רוצה להאריך בזה עכשיו, השעה כבר קרובה ל... תסלח לי אם אני אגיד לך שזה לא האמת. יש פה ציבור שלם, ואני אגיד לך את זה בצורה מאוד מאוד פשטנית וברורה. שוב, אני אומר את זה לא בעמדת ביקורת, אני אומר את זה בעמדת ניתוח של המציאות, ואני מבין את המציאות הזאת. יש פה ציבור שלם שהיטב, היטב, היטב, היה בחרדה ובפחד בחודש תשרי שנה שעברה. מה שקרה, אז אני אומר לך, מה שקרה זה שברוך השם, ברוך השם, בינתיים נכון להיום, עם הבדלים בשם מבין התקופות, צהל רושם הצלחות. ולכן הם נרגיעו. עכשיו, חוץ מזה, יש להם בעיה נוספת, שהם מאוד מאוד חוששים מלהביע הזדהות עם הסיפור הישראלי הכללי. והחרדה הזאת לפעמים גוברת על החרדה שלהם על החיים, ולפעמים לא. עכשיו, אני לא חושב שהחרדה, זה הכל, זה הנושא.
יש פער כל כך גדול,
אני אומר לך עוד פעם. אז יש, חלק מזה הוא קשור למציאות פשוטה, שאין לה שום נימוק מהותי. טבעו של אדם שהוא מתרגל לכל מצב. אז אם אתה נמצא בשדה הקרב, אתה רואה אנשים נהרגים, מטבע הדברים האלה להתרגל מאוד קשה. גם שם ההרגל עובד, אני לא יודע בדיוק באיזה צורה. וכשאדם חי ולמעשה, לא משנה מה הסיבה, הוא לא מכיר אנשים שנמצאים בקרב ולא זה,
יש לך יותר אנשים שאוהבי משפחה בקרב, אז הפחד.
גם נכון. אבל להניח שהם לא מפחדים, זה לא נכון. אני אומר לך עוד פעם, כולנו הבנו בשמחת תורה שקרה משהו נורא שמעמיד בסיכון את עצם הקיום שלנו. בסדר, עכשיו אתה שואל מה האסטרטגיה הנכונה? מה אתה שואל? מה האסטרטגיה? מה צריך לעשות? אני חושב שנכון לדבר עם אנשים ולחזור ולדבר ולקוות שהם ישמעו אותך. כן, שאלה. אתה שאלת שאלה בנוסח מאוד פשטני, אתה שואל למה הציבור החרדי לא הולך לצבא. אני אענה לך תשובה מאוד פשוטה. אני אתמול התקשרה אליי אישה שבעלה הולך לצבא. והיא הייתה באיזה אירוע ומישהו אמר לה, בעלך מסכן את עצמו לחינם. מישהו אמר לה, קרוב משפחה. אז אמרת, תקשיבי טוב, מי שמתווכח על העובדה שהמלחמה שהצבא מנהל בעזה או בלבנון הוא מלחמת מצווה, בעיניי, אני לא חושב שהוא אפיקורס או המאורץ. אין פה שני צדדים. אין פה שני צדדים. אתה שואל, כיוון שהמצב במדינת ישראל באופן עקרוני, לא רק עכשיו, אלא שיש מלחמה קבועה של עשרות שנים, ומדינת ישראל יש לה צרכים רבים ושונים, ולצורך העניין מדינת ישראל חייבת לדאוג גם לכלכלה וגם לזה, הציבור החרדי חייב, כדי לשרוד מבחינה דתית, הוא חייב לשמור על נפרדות. אם שואלים אותי למה אני לא הולך לצבא, התשובה שלי היא כזו. באופן עקרוני, הייתי רוצה ללכת לצבא. אבל כיוון שמדינת ישראל היא מדינה חילונית, וכיוון שהצבא הוא בשום אופן לא אינסטרומנטלי, אלא הוא חייב להיות ספוג ערכים, והערכים שהצבא פועל על פיהם הם ערכים חילוניים, אני לא מרגיש שאנחנו נוכל לקיים את חובתנו הבסיסית בשביל עצמנו ובשביל העם היהודי כולו, אם אנחנו נלך לצבא כציבור כולל. אני לא מדבר עכשיו על יחידים, יכולים לקבל החלטות אחרות. אז אני עומד מול האנשים שהולכים לצבא ואומר להם, אתם עושים דבר גדול ומשמעותי עד מאוד, אני לא מרגיש שאני יכול לעמוד בדבר הזה, זה הכל.
הוא
מרחיק
את עצמו
מהאירוע, הוא מת, זה בעיה שלא קשור אלינו. הוא בחרדה. הוא מגיב לחרדה. כן, זה הכל. אמרנו בתחילת.
כל אנחנו מרגישים, תקשיב, תשוב הציבור שלהם, מכיל בחיי אדם כל הזמן, אנחנו באמת חיים קצת כאילו שומעים שמועות קשות ועושים אוי אוי, וזה כאילו פער עצום מאוד
גדול. ברור שהפער קיים, אני לא מתווכח.
אני מתווכח
יותר. כן. עוד שאלה אחת ודי? כן.
למה הציניות מתנגשת עם ההבנה שהקדוש ברוך הוא צריך את ההודעות והלב?
כי הציניות לא מאמינה לא במערכות יחסים ולא בהתרגשות.
ליצנות.
מה?
סוג של ליצנות.
יש מחנה משותף בין ציניות לליצנות. הציניות שופטת בני אדם באופן שלילי, היא לא מאמינה בבני אדם. אמרתי קודם...
היא מתייחסת לטוב ברצינות.
לטוב ברצינות.